לאומית, לא דתית. למשל, עם ישראל זכה ויפה את מסחיים, מכיוון שלא שינה את לבושו, לא שינה את לשונו, לא שינה את שמו, ולא דיבר לשון הרע. אם אני זוכר, יש עוד. ברית מילה יש בעיה. ברית מילה יש בעיה, כי אנחנו יודעים ש... זה לא מלוך. דם, דם המילה ודם הזה, דם הפסח. לא, אבל זה עניין של השונה. ואומרים... יש מקור כזה. יש גם כן מקור. אבל בכל זאת, גם ברית מילה זה לאומי. אני זוכר מה שקרה, אולי אתם זוכרים, הבעיה של משפחת שליט, הייתם בארץ. אז אני זוכר שהרב נריה נתן הרצאה באוניברסיטה בירושלים. והעולם היה מלא מחילונים על העניין של אותה בעיה של שליט. הוא התחיל ככה, זה ממש היה מחשים, התחיל ככה. כל יום שופכים דם נקי של עם ישראל ואתם לא מגיבים. אז כולם אמרו, מה קורה? היה הס בעולם. אומרים, מלאים את בניכם, ואתם לא יודעים, אתם חילונים, מלאים את בניכם, אתם לא יודעים. היה ממש שקט, מתוח. אז אחד כאן, כבוד הרב, אנחנו ממזרים, עד כדי כך יש גבול, ברית מילה. אז זה ברור שאצלם זה לא דתי. זה לאומי, כי ברית מילה זה ברית של עם ישראל לפני שהתורה גלתה כתורה. זה היה המידות של האבות, כשעם ישראל היה כלל, היה עם, קיבל את זה כתורה. אני הסברתי פעם, אולי אני מזכיר לכם, תורה ציווה לנו משה מורשת יעקב. יש חידוש בכל מילה, אבל תורה ציווה לנו משה. החידוש של משה רבנו זה הציווי של התורה. לפני זה, זה הייתה ההתנהגות הטבעית של האבות. בא משה רבנו וציווה את זה, בבחינת ציווי. דהיינו חובה. למה? זה ההבדל בין הפרט ולכלל. כל עוד שהיחידים, האבות, היו יחידים, בבחינת כלל ישראל. היו כלל ישראל בבחינת יחיד. לא צריך חובה. זה התנהגות, זה המידה שלהם. זה החיים שלהם. וחיי עולם נטע בתוכנו. כשאתה נמצא כפרט בכלל, והכלל, התורה שייכת לכלל, זה הנשמה של הכלל, אז הפרט מחויב להשוות את נפשו לנפש הכלל. מזה בא מימד הציווי, וזה החידוש, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. בבחינת מורשה זה שייך לקהילת יעקב, בבחינת כל אחד ואחד זה ציווי, וזה הפשט של, והיו הדברים האלה אשר נוחים מצווך היום. אותה תורה שהייתה ההתנהגות הטבעית של האבות, ושרק שבט לוי שמע על זה, לכן לא היה בגלות, כן? זוכים את גלות על המקורות האלה. אותה תורה בא משה רבנו וציבה אותה על בני ישראל. זה העניין. מאיפה יצאנו? זהו. דהיינו, כי ה... השורש של התורה זה הדרך העץ העברי. אז זה לאומי. אז איזה לאום? זה אתם קרויים אדם. זה הזהות של אדם האמיתי. אז עכשיו יש השוואה בין רצון השם לאדם כנברא, הוא בא אותו עברי, ורצון השם לאדם בתיקונו זה צו התורה. זה התורה. התורה מצווה עלינו את הזהות הבריאה של אדם הבריא, של אדם האמיתי, של אדם הנברא. תפסתם את זה? זה לא קפריזה של איזה מלך מלכי מלכים שגוזר מצוות, כן? ואני במתכוון אני אומר את זה ככה, כי יש מחלוקת בגמרא, כן? שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים בינן הגזרות, כן? אבל מה ההבדל בין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כבורא וגזרות של הקדוש ברוך הוא כנותן התורה? זה אותו דבר. הוא גזר עלינו להיות נורמלי. זה ברוך. זה אותו דבר. רק מי שלא למד חוכמת התורה לא מבין כי המצוות הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אותם המידות של הקדוש ברוך הוא הם גזרות בשבילנו. בשבילנו בבחינת פרט. אני למדתי את זה עם אבא שלי, זכרונו לברכה. הוא היה רב מחמיר מאוד. ואצל הספרדים זה היה נדיר, כן? אבל שמו אשכנזי, אז פעם שאלתי אותו, אם יהיה סנהדרין, יחליטו תורה אחת לכולם, מה אתה תעשה עם החוברה והכולה? אז הוא אמר לי דבר פשוט, החומרות שלי, אני ממשיך, אבל התורה תהיה הכולה של הסנהדרין, אבל החומרות שלי אני ממשיך, כי אני לא יכול לוותר על החומרות שלי. אתם מבינים את ההבדל? אז מי שעבר כבר איזה מדרגה של זכות, הוא צריך להחמיר על עצמו כדי לזכות יותר. לכן הוא לא יכול לוותר על החומרות שלו יחיד. אבל הלכה זה הלכה. תפסתם את זה. למשל, כשהרבה פעמים שמעתי מרבות היה אשכנזים כולות על הדין הספרדי שלמדתי כשהייתי צעיר. ולא יכולתי לוותר. אז אני יודע שהכולה היא כמו אמר הרב, אבל כשל עצמי אני לא יכול לוותר. למה? מכיוון שזה מדרגות של חובה. ותרגילנו במזרותיך. אם אני כבר הגעתי לאיזה מדרגה שזה טבע בשבילי, איפה החובה, איפה הזכות של המצווה כמצווה, אז אני צריך להחמיר. הבנתם את ה... אבל כל זה ממד יחיד של כל אחד והחומרות שלו. מי שרוצה לכפות את החומרות שלו כהלכה, אז זה נקרא כבר שיגעון של בעל תשובה. זה מובן.
דווקא ככה, הזכות, אני מבין, נמצא למעשה ולא כזכות. אם הזכות
באה מהמעשים, המצווה של מעשים, איך גלשנו לזה היפר? דווקא. זה לא עניין של זכות של מעשים. זה עניין של זכות של זהות, כפי שאמרתי. כי מי, כל עוד שעם היהודי היה נשאר כנאמן לזהות העברית, זה הזכות שלו. כשהתחיל להתבולל לזהות נוכרית, אפילו שהיה בידו תורה ומעשים, זה ביטוי הברייתא, כן? אז זה לא חלק לעולם. יש בידו תורה ומעשים, אבל כבר הזהות העברית, הוא זנח את זה, הוא זרק את זה. זה זהות הכלל. רקנים בישראל, אפילו רקנים בישראל מלאים מזרות כרימון. זה עניין של הזכות. אני זוכר לימוד של הרב, יש צדיק שנמשל הרימון, ויש צדיק שנמשל התמר, צדיק התמר יפלא. מה ההבדל? התמר, החוץ הוא כולו זכות. הפנים הוא קשה. הרימון זה הפר. החוץ הוא קשה, זה קליפה. הפנים הוא כולו זכות. אז רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, לא כתמר, כרימון. זה יפה.
למה אין שתי שבועות, שני מנחים, כי הזכות של הרבות, השפחות של הבנים זה בגדר של מצווה, של זכות מצוות.
אני חוזר למה שאני אמרתי, כי אולי עוד לא הסברתי יפה. כי האבות היו נשמות, נפשות כלליות, מידות. צדיק שהוא מרכבה לשכינה, מרכבה, כלי למידה. מי יכול להשוות את עצמו לאברהם אבינו? בן אברהם אפשר להבין, כן? תלמידו של אברהם, בנו של אברהם, אבל אברהם אבינו, שהוא עצמו כלי למידת החסד, דהיינו, אין לו שום הבדל בינו ובין אותה מידה. אי אפשר לומר שהוא היה מאמין בזה, הוא היה זה, הוא היה חסד. לא היה מאמין בחסד, הוא היה חסד. טוב, זה נשמה כללית. אבל אנחנו בני ישראל, 60 ריבו, משווים את עצמם למשה רבנו, שהוא כלל ישראל. אז יש הבדל, יש ריחוק בין הזהות האמיתית של הפרט והזהות האמיתית של הכלל. צריך להשוות את הייחוד, את הזהות הייחודית לזהות הכלל. זה הממד של הציווי. אני מקבל את המצוות כציוויים. כלל ישראל מקבל את המצוות כהבטחות. אני רגיל להסביר את זה ככה, לא תרצח. אם אתה ישראל, אני מבטיח לך לא תרצח, זה הבטחה. אבל כל עוד שאתה לא ישראל, אתה מקבל את הצו, לא תרצח, אל תרצח. עד שתגיע למדרגה של ישראל, אין שום מרגש של חובה. אני ככה. אני לא מרגיש שאני חייב לזה, אני ככה. אז, כל עוד שאתה בחיים, אתה צריך להחמיר כדי לשחות עוד יותר. אז זה סוד החמורה. תפסתם את זה. לכן זה אסור לכל מחמיר, דין בבחינת צדיק, לכפות את הדין שלו לעם. ולכן יש הבדל בין הצדיק והרב של הקהילה, הרב של הקהילה צריך לומר תורת משה. הצדיק זה הדגם של זכות יתרה. אני זוכר גם מהניסיון וגם ממה שאני למדתי, בקהילות כתיקונם, היה הרב, היה הצדיק, היה חזן, היה שוחט, וכל אחד במשחה שלו, וכל אחד בכבוד שלו, וכל אחד בקטר שלו. ואסור להרבב, כן? כל אחד זה קתדרה ושמע. וגם מלמד תינוקות זה היה משהו אחר, כן? כל אחד והמקצוע שלו. כהן זה כהן, לוי זה לוי. עכשיו, הכל נהפך למלאכותי, מה שהוא ספרותי, כי כאילו התורה זה ספר. התורה זה לא ספר. כי על פי הדברים האלו כזה. חזרנו להיות תלמידי בתי ספר, כאילו בורא עולם הוא איזה מין מוציא לאור של ספרים. זה נקרא בול. אבל זה נוצרי, זה גוי. ואני משונח שאנחנו חוזרים לחיים יותר טבעיים ויותר בריאים. בישראל בעברית, רק אתמול בערב קיבלתי משלחת של הזדהות מצרפת. וסוף סוף אחרי שעה גילו כי התורה ניתנה בעברית. אז הבטיחו ללמוד עברית, כדי ללמוד קצת טוב. אבל זה לקח להם שעה. אז הנה, זה הזכות
של הזהות. למה לא העם לא זכה? אם הזכות היא
בגלל הזהות. טוב, יש סוד בדבר. לפי דעתי זה עניין של הערב רב. יש איזה שורש של ערב רב בעם, שהוא מתגבר עד אחרית הימים, הוא מתגבר על הזהות העברית. כי כל העניין של העברה בחטא עגל תופס כל כך מקום בתורה. זה לא סתם, זה לא לחינם. וזה נקרא שורש פורה ראש ולענה. טוב, בשיעור הקודם, בפרשת השבוע, הסברתי קצת. כי זה מוכרח. אנחנו צריכים לקבל את עול הכלל עולמי של בריאת הבורא. אז עם ישראל צריך לקבל על עצמו את המצב של אלו שמתקרבים יותר, מתקרבים, איך אומרים, הכי מתקרבים לעם ישראל, אז מקבלים אותם. אבל דווקא הפער בין הקרבה היא, זה זו המתנה. מי שרחוק, רחוק. אבל מי שקרוב, וחק קרוב, זה מסוכן. אז זה מה שקרה ביציאת מצרים. זה מה שקרה ביציאתו כזים של אברהם אבינו. את הנפש אשר עשו בחרן. זה התחיל, בהתחלת ההיסטוריה של אברהם אבינו זה מתחיל. אנחנו צריכים לקבל את הנפש הגר, נפש הגר. אז נפש הגר, מה זה נפש הגר? זה נפש הבריאה. כן?
גם כן מה?
לא, מה הייתה התוצאה? נאבדו, למה? מכיוון כי אברהם לא היה עוד כלל ישראל, לא הייתה כתובת כפי שאמר הרב, לא הייתה בית, לא היה בית. לכן רק ביציאת מצרים, בימי משה רבנו, כשעם ישראל אפשר לקבל גרים. ולכן יש מסורת שדווקא הגרים של ערב רב הם גלגולים של אותו נפש אשר עשו בחרן. כן? יש... יפה, יפה, נאספו. יפה. דווקא זה המטרה. אבל כל עוד שאין כתובת בית, נאבדו. אז זה מסביר לנו את ההנדיקאפ, אם אפשר לומר, של עם ישראל. אי אפשר להתחיל בהיסטוריה של עם ישראל בלי לקבל גרים. אבל גרים מביאים את זוהמת הנחש. זה ברור. צריך לקבל, אבל אי אפשר אחרת. ולפי דעתי, זה לא רק מתחיל עם אברהם אבינו, זה מתחיל באדם הראשון. לפי המקורות. וזה מתחיל עם אדם הראשון, גבי הנחש, גבי החיות, חיות השדה שקדמו לאדם הראשון. אבל זה מתחיל גם למעלה מזה, מה שקרה בעולם המלאכים. ואדם קיבל את התוצאה של מה שקרה בעולם המלאכים. אני אמרתי דברים לא כל כך מובנים, כן? יפה. זה רמז, אחד מהרמזים.
כתוב,
האמת מארץ תצמח. ואם כן, למפרח אין על דבר זו. וזו המחלוקת שדיברנו בשיעור הקודם, בין הרמח"ל והחפציבה. כן. יש משהו שצריך לתקן, ולפי דעתי זה אחת מהגדרות של ה... לא רוצה לומר האמונה, אלא האדיקות, החסידות. להסכים בזה, יש תיקון לעשות ממה שקדם. זה החסידות. מה? מה זה החסידות? להסכים בזה שאנחנו נולדנו בעולם שקדמה היסטוריה שצריך לתקן אותה. אני לא אחראי ממה שקדם לי, אבל בכל זאת, לקבל את זה, זה חסידות. זה נקרא כבוד הבורא. לחסות על כבוד הבורא. מי שלא חס על כבוד הבורא...
אבל כאן גם כן למצוא דעות חיצוניות מסוכנות.
מה?
אבל כאן, בנקודה הזאת, גם כן יש סכנה גדולה של...
זה לא עניין של חטא. זה לא עניין של חטא. המקובלים הסבירו את זה באופן ברוך, כן. הדעה הנוצרית זה חטא במובן מזיד. חטא, רצון רע. זה לא חטא. זה התוצאה של שבירת הכלים. תוצאה של שבירת הכלים זה משהו אחר. צריך לתקן. זה התנאי של קיום העולם. צריך לתקן. זה חסידות, לקבל את זה. חטא הקדמון זה משהו. אני לא מצאצא הנחש. הם מצאצא הנחש. ויש איזה מקום במדרש. שהיה נחש קרקוע בירחו של עשיו, כן? נחש הקדמוני. כשהם אומרים שהם צאצאי הנחש, הם צודקים בשבילם, כן? אני זוכר, אולי סיפרתי את זה פעם, כשהייתי בפריז, כשהייתי סטודנט שם, היה לי איזה מרצה באוניברסיטה, שהוא הסביר לנו את תורת האבולוציה. כל התורות של תורת האבולוציה. הוא היה זקן מאוד, זה היה השנה האחרונה שהיה מרצה. הוא היה ממש זקן ככה. והוא אמר לנו, תדעו, אני חושב שאנחנו צאצאי של הבהמות. הוא היה ככה. אני אמרתי, ריבונו של עולם, אולי זה אמת בשבילו. אגב, אני ידעתי כיהודי מאמין שגם בשבילו זה לא אמת. אבל בכל זאת, כשאיש מדע, גוי, אומר שהוא בא מבהמות, וכשיהודי אומר, כבהמות תדמו, כן, זאת הדבר שלו. הם אומרים את זה מעצמם, לפי המדע. אז ייתכן מאוד שלא, לא, ברצינות, כשנוצחי אומר שהוא נולד בחטא, ייתכן מאוד שזה אמת בשבילו. זה מובן מה שאני אומר, כן. רק גר יכול להסביר את זה. נולדו ככה. ואפשר לתאר את זה.
אפשר?
לתאר את זה, זה הגיור. כן.
כמו
השבת
צריך תוספת קדושה, ככה
המשוות
צריך תוספת
גיימים. לא שמעתי. מי צריך
תוספת
קדושה?
קדושה.
קדושה,
כמו
המשוות, כמו
השבת צריך תוספת קדושה.
בת? שבת. כן.
כמה המשוות צריך תוספת?
כן.
זאת העניין.
והתוספת באה מהגרים. והתוספת קדושה באה מהגרים. זהו, זה הכוונה, כן. נכון. אבל מה זה הגרים? זה תשובה אמיתית. זה היפוך מן הקצה לקצה. מה שהיה יותר רע, הופך להיות יותר טוב. לכן רק גר יכול לעשות את זה.
זה,
זה, זה, זה, זה, זה ברור? כן? זה מקביל, זה מקביל.
למה צריך את זה? למה צריך להוסיף את הגרים?
לא, מכיוון שבריאה זה חסר. בריאה זה חסר, כי צריך להיות הבדל בין שוני, בין הבורא והבריאה. ההגדרה של הבריאה זה חסר. לכן, תיקון הבריאה זה תוספת. מאיפה יכול לבוא התוספת הזה? רק מההיעדר. ההיעדר. זה הסוד שבריאה יש מאין. תוספת היש בה מהעין.
הגר זה, זה הגר, זה לא שהיה לו נשמה שיהודי, ובכוח כבר לא יצא.
זה עוד הסבר אחר, אבל זה לא אותו נושא. כן, זה איך זה בא שיש גר, כן. אבל ההגדרה של גר, זה מה שהיה יותר רחוק, כשהוא מתקרב הוא יותר קרוב. זה התוספת. הבנתם את העניין?
יותר קרוב,
יותר
קדוש?
יותר קדוש. מישראל? ברור, ברור. וזה הלכה.
גר צדק.
גר צדק, כמובן. אבל יש מדרגות, גם בישראל יש מדרגות, גם בישראל. זה הלכה, גר צריך לקרוא לו רבי. וזה לא בדיחה. מכיוון שהוא משוגע לגמרי, הוא באמת חכם. כשהם ברבים, גרים כאשר מספחת. אבל ואהבת את הגר לשון יחיד. כשהם בצוותא, זה קשה מאוד. כי זה דווקא מה שאמרנו. כי הזהות שלהם היא נוכריה.
כן,
זה
הייתי מרץ
נוכריה. אבל כשבא כיתרו, הוא מביא יתר, יתרון. אולי נצא מפורים, והשתייה כדת אין עונת. יש פסוק במגילת אסתר, והשתייה כדת אין עונת. מה זה הגדרה של דת כמו השתייה? אין עונת. הפסיכולוגים יכולים להבין את זה, כן. זה דווקא עניין של פורים. דהיינו, מבחינת העין, יש עניין של הפך, הפוך. של היש. אבל מאיפה יכול לבוא תוספת יש? דווקא מהפיכה של ההפוך מהעין. אז העין הוא ואמר לו חזור, חזור בך, חזור עליי, חזור, תתקרב, תהיה קורבן, כן? להתקרב. אז זהו. אז מי יתקרב? ישראל יתקרב. אבל חסר משהו. דהיינו, אלו שהיו עוד יותר רחוקים, שעוד לא יתקרבו. כשהם מתקרבים, אז זה התוספת שאנחנו מחכים. מכיוון שאנחנו מאמינים שהבורא הוא אחד, אז יש אפשרות, אפשרות של גרים. זה מובן מה שאני אומר. אם היינו אומר שהשם הוא יחיד, לא היה אפשר, שום אפשרות של גרים. הוא יחיד, מסוג, יש סגולה. יש סך הכל, אין יותר, הוא יחיד. אחד, הוא קולה את הכל, אז יש אפשרות של גרים. מה? אין אונס. אין אונס. והשתייה כדת, אין אונס. אין אונס. מאיפה בא הרגש הדתי? זה דווקא תוספת שבא מהאין. למה בן אדם פתאום מרגיש כדתי? איזה מין מחלה. כן? זה בא מהעין. אין אונס. והיהדות התחילה בפורים. זה עניין של דת שיקורים. לא, זה ברצינות. אהבה גם כן, זה אותו דבר. יש ביטוי ביהודה לוי, עלום ירון כמו יין, לא, עלום, עלום ירון, בלי יין כעין, בלי יין כעין. אפילו בלי יין היה כעין. מה השאלה? דת זה חוק. לזהות, ברור, לזהות. כי אם לא כן, לפני שהוא התנהג לפי המעשים ככה, הוא לא היה אמיתי, הוא לא היה דתי. היה יהודי מלדע. כן? יהודי אמיתי הוא דתי. אבל מכל מקום, דת זה לא מילה עברית, זה מילה פרסית. המילה העברית זה חוק. והדת נבנה בשושן. איזה דת? זה לא היה שום עניין דתי, כן? זה החוק. לא הבנתי. לאחר מכן, מה זה?
כן. לאחר מכן, אבל לאחר מתן תורה...
זה לא לאחר גיד אנשים.
לאחר מתן תורה, קיבלנו על עצמנו את ברית המילה, למרות... לא, בסדר. אם המית כהלכה מוחק, הדרה של ישראל...
אבל זה אותו דבר. גם ברית מילה וגם גיד אנשים זה אותו דבר. רק מי... הר סיני והעלה זה חובה, מצווה. עד כאן זה היה מידה. וזה בגמרא בחולין. על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי, הגמרא מסבירה את זה שם. כי עד מתן תורה זה לא היה חובה. מכיוון שבני ישראל נקחו בני ישראל רק במתן תורה. ולכן כתוב במקומו, על כן לא יאכלו בני ישראל ממתן תורה ואילך. כי כתוב בספר דברים, במדבר, אתה נהיית לעם. עד מתן תורה היו משפחות משפחות, שבטים שבטים. לא נקרא עם ישראל רק ממתן תורה. ולכן, עד מתן תורה, לא היו, גיד אנשי היה נהוג, אבל לא כמצווה, לא כחובה, וזה בינניו לכל המצוות. כל המצוות, כולל ברית מילה, זה היה נהוג, אבל לא כחובה, לא כמצווה, כפי שאמרנו מקודם. אתה צודק, זה ברית, כן? וגם אות הברית נהפכה למצווה, זה חובה. זה חובה להיות בברית. יהודי, הוא יהודי מלידה, אבל יש לו חובה להיכנס בבריתו של אברהם. יש לו חובה. זה נוסף. נכון. יש הבדל בין... שמעתי את זה, יש הבדל בין נימול ומהול, כן? זה אתה שמעת.
לא לזה
התכוון. מה?
טוב, יש משנה בנדרים שהנודר מן העריכים...
כן, יש דיוק. יפה, יש דיוק כזה. יש תורה שבכורח ותורה שבפועל. אז מלידה הוא נמצא בתורה שבכוח. צריך להוציא לפועל. וזה המצווה. אבל מכל מקום, רק מי שהוא בתורה שבכוח, שייך לתורה שבפועל. חוץ מעינן הגר, זה עינן אחר. כן? אבל אם לא היה עם ישראל, לא היו גרים. גרים למה? זה ברור. זה ברור. יש זהות עברית. מי שמתגייר, מתגייר לזהות העברית. אז הוא כיחיד, הוא משווה את נשמתו לנשמת הכלל, לכן זה מדרגה גרועה מאוד, גר. אבל בכל זאת, אם לא היה עם ישראל, מאיפה לא היו גרים? גם משה רבנו, אם לא היה עם ישראל, לא היה כלום. לך רד, תשחט עמך. זה רש"י מפורש. כן? לא נתתי לך גלולה, אלא בשביל עם ישראל. עם ישראל שיחת, אין לך גדולה. וזה מדרש. זה ברור. וזה מה שחידש לנו הרב קוק. כי במרוצת הזמן של הגלות, אז המובן הדתי של התורה לקח את המשמעות הלאומית של התורה. היו ציונים דתיים, אבל הרב קוק היה הראשון שהסביר את הציונות לפי התורה. זה משהו אחר לגמרי. היו מפייניקים של המצוות, זה המזרחי. כן. אבל הוא חידש את העניין לפי התורה ולפי גדולי ישראל, לפי הריאל, לפי המהר"ל, לפי גם הרמב״ם, כן? אני זוכר כל פעם שהיה אומר, הרמב״ם והריאל זה אותו דבר בסגנון אחר. עוד לא הגעתי לזה, אבל הוא אמר את זה. זה אותו זוכן בסגנון אחר.
אם הבנתי נכון, הברית הוא התהליך הראשון של הפחת להיכנס לכלל.
הברית זה הברית עם האבות. זה הברית עם האבות, ולכן תוקף הברית זה לצאצאי האבות. ויש גם רב מפורש שאומרת, זכות אבות תמה. תמה זכות אבות, אבל ברית אבות תמה. זה ברור, פשוט. זה מה שקורה לנו עם העלייה הנוכחית. כל אלו האתיופים, אני לא מדבר על הסובייטים, הארגנטינים, היהודים האלו שבאים מאפסי הארץ, והם מאפסי הארץ ממש, פשוט כמשמעו, כן. אז מה מביא אותם פה? זה לא זכות אבות, זה ברית אבות. אז זה זכות של זהות. מה מביא אותם פה? זה פלא, אין להם שום מוטיבציה, לא דתית, לא לאומית, לא שום דבר. רק דבר אחד, הם צאצאי האבות. אז חוזרים לארץ אבות. זה ברוך. אני פגשתי, אני כשחזרתי, הייתי בקמרון במשך המלחמה, כן? באותו יום שחזרתי מקמרון, מאפריקה, היה מטוס מרוסיה ומטוס מאתיופיה, באותו זמן. וראיתי את היהודים מרוסיה ואת היהודים מאתיופיה, עולם שונה לגמרי. אי אפשר להשוות, זה יהודי, זה יהודי, מאיפה הוא? ואני הייתי פה ככה, משתומף. ולקחתי תמונות עם בחור אחד מאתיופיה ובחור אחד מלנינגרד, ככה, אחד על יד השני, בירושלים, מגיעים אחרי 2000 שנה, איזה אידיאולוגיה, איזה דת, איזה, שום דבר. שום דבר. אין להשוות ביניהם, חוץ בדבר אחד, צאצאי האבות. זהו, זה פשוט מאוד.
האם המצוות,
היה
מצוות כמו שאתה אומר, שהן מוגדרות
כמצוות,
אתה מכיר אותן
גם
כן כחלק מהלאומיות הישראלית?
כן, כן, אני משומע מזה. אני משומע מזה. אני
זוכר,
לא, אני זוכר שלמדנו את זה אצל הרב. זה עניין של הקדושה של מצוות הכהנים, זה משהו אחר. זה מה שאתה יכול להגדיר כדתי, בלשון שלנו. אבל השולחן ערוך, היהודי, זה לאומי. אבל הלאומי הזה, יש לו משמעות של קדושה טבעית. זה לא עניין של דת, כמו שאנחנו מוצאים מזה, של עבודה זרה זו אחרת, אף פי שהשורש שלהם זה היה אותו שורש, כן? אבל יש קדושה טבעית מכיוון שזה היה רצון הבורא, שכך תתנהג הבריאה. זה נשמע אצל עם ישראל. אבל חוץ מזה יש מדרגה של הקדושה של עם קדושך כאמור, הכהנים, זה הקדושה של בית המקדש, זה מצוות של הכהנים. אז זו הגדרה של הפרושים, אוכלים חולין בטהרה. חולין זה כשר, זה דתי, כן? אבל זה לא קודשים. וכשאתה אוכל חולין בטהרה, אתה מתדמה לכהנים. אבל מי אוכל חולין כשר? זה רק עם ישראל. החולין שלהם זה כשר. אבל קדוש זה קדושת בית המקדש. יש, זה מה שחידש הרב, המושג של קדושה טבעית. אני זוכר בליל הראשון שהגעתי בפעם הראשונה לירושלים. כל הלילה למדנו את זה, מה זה קדושה טבעית. זה חידוש גמור בשבילנו, המושג של קדושה טבעית. אז תפסנו את זה. כן? אז מי שמאמין שדווקא נותן התורה, הוא ברא את האדם. ולכן יש בטבע החילונית של הטבעית של האדם עניין של צלם אלוקים, וזה קדוש. אבל בחינה קדושה טבעית, הקדושה שזה למעלה מהטבע, זה קודש הקודשים, זה קדושת בית המקדש, זה קדושת הכהנים. אבל יהודי הוא קדוש מטבעו, כהן הוא קדוש מקדושת של קודש הקודשים. צריך לחזור, אצל העבריים זה מובן מאליו, צריך לחזור לעבריות של הדברים, וזה החשיבות של תורת הקבלה. אנחנו לומדים עברית בלשון הקודש, פשוט. אתם רואים, אתם ראיתם, כן, אחרי כמה שנים שאנחנו למדנו. זה פשט התורה. זה יותר פשט מכל הסבר, מכיוון שזה בעברית. בעברית במובן של לשון הקודש, כפי שאמרנו.
זה לשון המשנה, הכל מעלים בקדושה.
אה, כן. איך אתה מסביר את זה? יש חידוש.
הכל צריך לעלות בקדושה.
כן, זה חובה לעלות בקדושה, כן. לא, כן, יחד. יש עוד משניות באותה צורה. והכל זה כל העולם כולו. זה מה שצריך לגלות. בראשית ברא אלוקים זה כבר קדוש. ייתכן מאוד שהמטרה של הבריאה זה להוציא את הקדושה מכוח לפועל. מהכוח לפועל. בין סוף, אין מושג של קדוש. רק אחרי הצילות, הבריאה, יצירה, עשייה, מופיע מושג של קדוש. ויברר ויקדש. לכן העולם התחנון הוא קדוש. ומטרת הבריאה זה להוציא את הקדושה מהכוח לפועל. ולכן הקדושה מופיעה בעולם התחתון. זה מה שאמרנו הערב. זה התוכן של הערכים, זה אותו תוכן. אבל זה מדרש מפורסם. עד החודש הזה לכם היה בבחינת תורת המידות. מהחודש הזה ואילך זה המידות. ומה ההבדל? עד כאן היו יחידים. ההתנהגות שלהם זה ההתנהגות לפי רצון הבורא בבחינת מידה. אברהם אבינו מתנהג כישראל לפי התורה בבחינת מידת החסד. יצחק אבינו מבחינת מידת הדין. יעקב אבינו מבחינת האמת. ודווקא צאצאי יעקב כעם, ככלל, קיבלו את התורה כמצוות. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ולכן יש כמה רמזים בספר האורות של החלק השלישי של הרב. ההבדל בין, זה דומה לנושא של הרמב״ם בשמונה פרקים, המשה בנפשו והחסיד, כן? יש עניין של קדושים. הקדושים הם בטבע עם קדושים. ולכן כל אחד מהם הוא קדוש של מידה מיוחדת. אבל פי שזה לא הלכה להתנהג כמו אותם הקדושים, הם מגלים את הדרך של מידה מיוחדת. הם צדיקים של מידה מיוחדת. אני לא זוכר את הכותרת המדויקת. כן, הדרך האמצעי והקדושה. ההלכה זה הדרך האמצעי. אבל יש יחידי סגולה שהם צדיקים של מידה מיוחדת. אז בטבעם הם הקדושה של אותה מידה. אבל הם לא מורים הלכה, אלא מגלים את הערך של אותה מידה. כדי להבין מה זה חסד, צריך להבין אלוקי אברהם, אבל זה לא הלכה אלוקי אברהם. כדי להבין את מידת הדין, צריך להבין את אלוקי ישראל, אבל זה לא הלכה. הלכה זה אלוקי, זה אלוקי ישראל. זה מובן מה שאני אומר, כן? אז לפעמים, מבחינת לפני משורת הדין, מבחינת יוצאים מן הכלל, יש נביאים שרשאים להורות לשחתה כאברהם או כיצחק או כיעקב ולא כישראל. אבל זה לשחתה. טוב, אז זה עניין של הטבע. הרב סיודה היה מדבר הרבה על אביו זכרון לברכה על זה. כי למה הדור שלו לא הכיר אותו, לא הסכים כדיין של הדור? מכיוון שהיה בבחינת קדוש שמגלה את דרכי ההלכה לעתיד, ולכן הוא לא היה שייך לדורו. והסימן דווקא שהיה אמיתי, זה התגובה של חכמי דורו. זה דווקא הוכחה, כי כל הדור התנגד. זה סימן שייך לעתיד. וכשלומדים ספרי הלכה של הרב, אז רואים שהוא היה שייך לדוח שלו. הוא היה מורה הלכה של הדוח שלו, בלי שום ספק. אבל התורה שלו הייתה תורה של מידה אחרת. אולי פעם נתחיל ללמוד קצת הלכה מספרי הרב. ממש חוכמה הלכתית. טוב, אז תסביר למה זה מוכרח, שאין שום פטליות, שאין שום הכרח מלכתחילה, אלא שזה מוכרח מבדיעבד. מכיוון שיש מחשבה לברוא את הבריאה, אז זה צריך להיות ככה, אבל בדיעבד ממחשבת הבריאה. נראה את זה מיד, איך שנראה את זה. שהרי, החוכמה סמוכה לכתר ולבינה. כתר זה למעלה מהחוכמה והבינה למטה. ומאחר שהיא סמוכה בין שתי ספירות, הרי יש לה פנים והחוך. זה כבר ההתחלה של ההסבר, זה ההסבר כולו. כשהתהליך ההתפשטות מתחיל, אז זה מוכרח להיות ככה. ונראה איך הוא מסביר את זה. והחוך, הפנים מביטות נגד הכתר. הפנים מקבלים פנים אל פנים. הפנים זה למעלה. והחוריים נגד הבינה. ומאחר שיש בה פנים ואחור, הרי היא סיבת כל ההפכים והשינויים וכל התערובות שבעולם. דהיינו, יש הבדל בין כתר וכל שאר הספירות. כתר זה התגלות הרצון להמציא רצון. אבל מיד כשהרצון להמציא רצון מתגלה, יש שני הפכים שמתגלים. כי בכל מדרגה ומדרגה יש פנים ואחור. ופנים ואחור זה השורש של כל ההפכים. ומכיוון שיש הפכים, צריך לאחד אותם. ולכן יש שלושה קווים. זה ברור? אז זה סוד מידת התפארת. מידת התפארת מגלה את הייחוד של הכרח ההפכים שבא ממחשבת הבריאה. מיד כשהבורא רצה לברוא, יש הצורה ההיא של השתלטות הדברים. וזה ממש הסבר ברור, פשוט וקו ונקי. פה נראה אחר כך מה שתמון בזה, קצת מה שתמון בזה. מכאן נולדו כל פנים ואחור, כל לבן ושחור, ימין ושמאל, ומעלה ומטה. דהיינו, כשאנחנו מבינים את בפשטות הדברים, מלמעלה למטה, אנחנו מבינים שזה הכרח שזה יהיה ככה. אבל מבדיעבד למחשבת הבריאה. כשאנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, אז יש סכנה לחשוב שיש איזה פטליות שזה יהיה ככה. פטליות הכרח על מחשבת הבורא, וזה לא נכון. וזה ההבדל בין חוכמת הקבלה והשכל האנושי. השכל האנושי בא מלמטה למעלה. ולכן נדמה לו שיש איזה מין אסון ככה תמידי שהבורא מוכרח לברור ככה ולא אחרת. אבל לפי חוכמת הקבלה זה ברור מאוד. מכיוון שיש מטרת הבריאה, אהבת חינם, אז אי אפשר אחרת. צריך מלא ומטה, פנים ואחור, שני הפכים. ופה יש לנו איזה מין דגם של מבנה העולמות שהוא פשוט לגמרי. עם ישראל שייך לספירת התפארת, דהיינו ייחוד של הקווים האלו. ולכן צריך שוב לחזור לפשט הדברים. שמע ישראל, השם אלקנו, השם אחד, לא אמר יחיד. יחיד זה גם כן אמת, אבל זה עוד עניין אחר. אבל העיקר זה אחד. וכל הממדים של הבריאה יש להם את הערך שלהם, כי זה רצון הבורא שזה יהיה ככה. את האופי שלהם, את האמת שלהם, אבל יש יוצא מן הכלל, זה עם ישראל שהוא שייך לאחד. כי העיקר הבריאה זה הריבוי. וזה דווקא ההפך של ישראל. ישראל זה אחד. והסכנה של זהות ישראל זה הריבוי. זה מובן, כן? ולכן צריך לתפוס את זה. ישראל זה יוצא מן הכלל. הוא שייך לשם אלוקנו. דיינו כי שמי נקרא עליך, ולא על האחרים. וזה לא לגנאי, זה לא לגנאי לאחרים. הם הנבראים, אבל אנחנו שייכים לבורא. דיינו האחד, כי אי אפשר אחרת. אם יש מחשבת של בריאה, צריך ריבוי. ריבוי זה הגויים. הגויים זה לשון רבים, זה לא בדיחה. איך אומרים בעוונות הרבים? אבל שורש הדברים זה הבורא שהוא אחד. מכיוון שהוא ראשית ואחרית, נראה זה אחר כך, אז בסוף כל התהליך של תיקון העולמות, הכל יתגלה כאחד. אז זה בסוף. בנתאים יש הבדל גמור. מי ששייך לספירת התפארת, ומי שיש לו אחיזה לכל המקומות האחרים. אבל שורש הדברים הוא אחד. ולכן יש שורש של קדושה בכל. ואני צריך להסביר את זה ולהודות בזה. עד שלמדתי עם הרב, זכרונו לברכה, לא תפסתי, ואני מסופק אם זה היה, אולי מזמן זה נאבד בחוכמת החכמים. מה זה נקרא קדושה טבעית? שזה נמצא אפילו אצל הגויים. קדושה טבעית, שיש קדושה נסתרת, הקדושה שבחול, אבל גילוי הקדושה הטבעית ההיא בישראל זה קודש הקודשים. ראינו, אם יש בורא אחד, בכל יש אור שבא מאותו בורא. אבל יש, שוב, יוצא מן הכלל לאלו ששייכים לאשם אלוקי ישראל. השם אלוקי ישראל זה הוויה, שם הוויה זה מידת התפארת. זה ברור ששורשה וחוכמה, כפי שנראה מיד. דהיינו, אז זה רנפין של חוכמה, אז זה רנפין של הציבור. ודין לו כן, אז מתברך שיש סתירה בין המציאות והאמונה שלנו. האמונה שלנו היא שיש בורא אחד. העניין שהוא יחיד זה עניין של הפולמוס עם העבד הזכר. זה שייך לאיחוד השם של השמים, של השמיים. אני לא אומר העברים, השמיים. סוף סוף זה מתגלה אצל הערבי, המוסלמים, כן? זה פולמוס עם עובדי לילים. אבל העניין של השם אחד זה רק ישראל שייך לזה. אף על פי שהעולם נברא, יש איזו שייכות, ממד של שייכות, לשורש האחד של הריבוי הזה. זה סוד ספירת התפארת. דאם לא כן, אז זה גזענות לחשוב שהנפש שלי, אף על פי שזה אמת, שזה נכון ככה, אבל אני רוצה להסביר את דעתי. יש כל כך בריאות בעולם, ודווקא המיעוט שבמיעוט, כי אתם המעט מכל העמים, דווקא קומץ של נבראים, עם ישראל הם בריאים וכל אשר משוגעים. אם זה עובר דרך השכל, אז ברור שהאמונה שלנו היא גזענית. למיתו של דבר, זה לא עובר דרך השכל. זה עובר דרך שורש הנשמה, שורש הנפש. לכן, לפי ההלכה, לגויים זה מותר עניין של השיתוף. כי יש להם ממד מיוחד. לכן זה מותר להם, כי זה שייך להם. זה אסור לישראל. אבל פה יש קושי. מה זאת אומרת? אם זה שקר, למה זה מותר להם? כי להם, אף על פי שזה שקר באמת, להם זה לא שקר, להם זה שייך, הם שייכים לזה, לשקר הזה. זה מובן, כן? אולי זה אחד מהכוונות של השם אלוקיכם אמת. השם אלוקי האחרים, זה לא קיים, כי אי אפשר לומר אמת. יש איזה ממד של משהו אחר. העניין של הסתרה האחרה זה עוד יותר חמוך. כן? זה מרידה נגד שורש הייחוד. יש גויים, חסידי אומות העולם, אבל מה ששייך להם זה הממדים של הריבוי. מה ששייך לעם ישראל זה עניין של ישראל עלה במחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה, זה עניין הייחוד שיש בשורש. זה ברור, זה מובן, כן? אז נמשיך, כן. הכלל הוא האחד.
שהנשמה של ישראל נשמה אחת, נשמת האחד, תבואים כנשמת הפרטים, המסגים האלה הם יותר מחודשים?
לא, זה אותה משמעות. אבל ייתכן שלא, זה עתיק. אבל צריך לדייק, כי לפי מה שאני זוכר, המשמעות של המושג של נשמה כללית זה ההסבר של היחידים שיש להם נשמה כללית. כלל ישראל זה מובן, אבל כל עם יש לו הכלל שלו. בכל עם יש נשמות כלליות ונשמות פרטיות. המאפיין את נפש ישראל, גבי נפש הגר, שנפש ישראל זה כלל אתם קוראים אדם, כלל אדם, הם בני אדם, הם האדם, האדם המיוחד הזה, אבל אדם, אתם קוראים אדם. אבל בישראל עצמו יש נשמות ששייכים לכלל ישראל, ויש נשמות פרטיות, וכל נשמה פרטית יש לה זיקה, יש לה קשר עם איזה מין עם של אומות העולם. אבל יש יחידי סגולה בישראל שהנשמה שלהם היא כלל היא רק ישראלית, ולכן היא כוללת את הכל. זה מדרגות, זה נשמה, זה מדובר בנשמה. כי אולי אני אסביר. נשמה, כל נשמה, יש אלפי אלפים של נפשות ששייכות לאותה נשמה. זה מובן? כן? בורא נפשות, רבות. נפשות זה רבות. כל נשמה מתגלית, מתגשמת, אם אפשר לומר את זה ככה, דרך, במשך הזמן, דרך המון נפשות, שכל הנפשות האלו שייכות לאותו שורש של אותה נשמה. ויש הרבה אפשרויות לנשמה אחת כדי לתקן מה שצריך לתקן דרך זמן העולם. ולכן יש לכם הרבה הרבה נפשות ששייכות לאותה נשמה. יש אנשים יוצאים מן הכלל, יחידי סגולה, שזה נפש אחת ששייכת לנשמה אחת. אז זה נשמה גדולה, זה נשמה כללית. זה מובן, זה נקרא יחיד. אולי אני אסביר עוד קצת, כי זה לא פשוט. צריך 60 ריבו נפשות כדי להשוות את נשמת משה רבינו. אז משה רבינו הוא יחיד. הנפש שלו היא הכלי של נשמה אחת. איזה נשמה אחת? של כל עם ישראל. וצריך 60 ריבו נפשות כדי להשוות את הכוח של אותו נפש של משה רבינו. זה מובן, אז זה הדוגמה הכי בולט.
זה לא נכון, לדבר עם הנשמה של
הדברים פרטיים. כן, אבל יש גם כן, אולי אני אתן איזה דוגמה. ההבדל בין אדם ובהמה. הרב מסביר שההבדל בין אומות העולם וישראל הוא יותר גדול מההבדל של בהמה ואדם, כן. אבל זה באותה צורה, באותה מתכונת. כל מין בהמה זה מין אחת שיש לו נשמה כללית. והנשמה כללית ההיא נקראת אחת מחיות הקודש. כן. והשורש של הנשמות האלו, הכלליות של כל מין בהמה, זה למעלה מאוד. זה כביר, חיות הקודש. ולכן, אפשר להבין במקביל מה קורה אצל אומות העולם. יש נשמה כללית של כל עם ועם, וזה נקרא אסר של אותו עולם. וזה קדוש, כן? זה נשמה כללית. המלך של אותה אומה הוא הכלי של אותו סך, הגוף של אותו סך. זה מובן. ההבדל בין ישראל, של כל אחד ואחד בישראל, יש לו נשמה בשני עצמו. אם לא נשמה, שורש ניצוץ, שורש של נשמה. אבל אצל הגויים זה רק המלך שיש לו שייכות לנשמה, דהיינו השר שלו. מה?
המלך לא מוליד את העם, הוא רק המלך שלו.
לא, המלך האמיתי, לפי ההלכה, הוא מלך אמיתי, וצריך כשיהודי שומר מצוות פוגש מלך, הוא צריך לומר ברכה. אתה יודע את זה, כן. ויש גם כן לפי ההלכה, אם אתה מוזמן לשולחן של מלך אמיתי, אתה חייב לאכול מה שהוא נותן לך. לכן מוטב לא ללכת. כן. לא, זה קדוש. כן? אז הוא הגוף, הוא הכלי של הנשמה הכוללת של אותו עם, שנקרא סך של אותו עם. זה ההבדל, שאצל עם ישראל, כל אחד ואחד זה נשמה בשני עצמו. אבל לפי המדרגות, ניצוץ. זהו, יפה. יפה, יפה. זה עם של מלאכים. מלך מלכי המלאכים זה שייך לנו. זה יפה, יפה לנו. וזה ברית השבת. מלכות זה לעם ישראל. וזה מורגש מאוד. כל יהודי זה עולם בפני עצמו. אבל אצל הגויים יש עולמות. זה מובן, כן? מאיפה יצאנו? כן, עניין של כלל ופרט, כן? אחד ו... כן? אז נמשיך. טוב, כי זה מתפקד אחר כך, לא רק בצורת המילים, בעניינים של הקבלה. לא הבנתי את השאלה.
זה לבן
ושחור. טוב, נראה את זה אחר כך. הוא רוצה לומר חסד ודין. איפה נמצא?
ימין
ושמאל. מעלה ומטה. אבל אפשר. זה מקביל, לבן זה מקביל לימין ולחסד. מעלה זה משפיע, מטה זה מקבל. נראה את זה בסדר. טוב, זה מובן, עד כאן. איפה זה מתקשר?
זה בשורה הראשונה, החוכמה נמשכה מן הקטע
החיים
וכל
התאורות. כן, יש הבדל בין אצילות ובריאה. בריאה שייך לכלים, אצילות שייך לאור. ההתפשטות של האורות זה נקרא אצילות, זה האציל, יש מיש. הבריאה של הכלים זה יש מאין, אז זה נקרא בריאה. אז אולי נמשיך ואחר כך נראה. ומכאן נולדו כל פנים ואחור. כל לבן ושחור, ימין ושמאל, ומעלה ומטה. דהיינו, כל עניין של ההפכים, שזה עניין של חסד ודין, כי זה הקו המנחה שלו, כן? זה בא ממחשבת הבריאה. וזה אנחנו לומדים מהחוכמה, מספירת החוכמה. אולי תרשמו... הפסוק כולם בחוכמה עשיתה. אף על פי ששורש הדברים זה כתר, הכל מתחיל בחוכמה. וחוכמה זה נקרא התחלת היש. קצת יש. כתר זה כבר עין. והחוכמה מעין תימצא. לא כבר, עוד עין. כן? או אפשר לומר כבר. אז זה התחלת היש זה חוכמה. ולכן יש מחלוקת בין המקובלים הראשונים אם כתר זה שייך לאינסוף או אם כתר זה שייך לספירות. ובספר יצירה, בספר יצירה יש המשנה, המשנה מפורסמת, עשר ולא תשע, עשר ולא 11, וזה שייך לאותה שאלה, כן? האם כתר שייך לאינסוף? רואים כתר שייך לספירות. למה? מכיוון שהעולמות זה מתחיל בחוכמה. ולמה? מכיוון זה רק מחוכמה ואילך יש ההבדלים האלה. למטה ולמעלה, פנים ואחור. החוכמה במה שהיא בין כתר ובינה היא העולם. התחלת העולם, סוד העולם. לפני זה, זה נעלם. נראה את זה, איך הוא מסביר את זה. ומכאן נולדו כל פנים ואחור, כל לבן ושחור ימין ושמונה ומטה, וזהו אחד מהסודות העמוקים בקשרי מחכבת והצילות ההוויה, הוויות. והמבין סוד זה, יבין כל המחכבות וכל המעלות, הצילות, שהם בצורת מקבל משפיע. ואתם רואים איפה אנחנו מוצאים אצל הראשונים את שורש כל השיטות שבאו אחר כך. כי כל העניין של מקבל משפיח, פה זה נאמר ברמיזה. וצריך להגיע הרמח"ל ואחר כך הרב אשלג כדי שזה יתברר. כן? ואני רוצה להסביר בצורה אחרת. בדורות האלו לא היה צריך לברר, זה מובן. כן? כשבא הרמח"ל והסביר באופן יותר רחב מה זה הרצון להיטיב של הבורא, כן? זה נראה לנו כחידוש. למחשבה זה ההפך. מכיוון שזה כבר לא היה מובן, היה צריך להסביר יותר. אתם מבינים את העניין. ואחר כך בא הרב אשלג והרחיב את כל הידיעה של זה, העניין של משפיע ומקבל. ואתם רואים, כי שער עולה זה קדמון, כן? ככה, ברמיזה, הוא אומר, זה סוד משפיע המקבל. באים האחרונים ורואים את זה כחידוש. זה לא חידוש, זה פירוש, מכיוון שהחוכמה התמעלתה. אז צריך פירוש יותר. וזהו סוד, פה יש עניין מיוחד. וזהו סוד אנדרוגינוס. אז אולי נראה מה כתוב בהערה. וזהו סוד אנדרוגינוס. כלומר, סוד מציאות אנדרוגינוס למטה. השורש של זה, המציאות של אנדרוגינוס, שהוא בבת אחת, ההפכים זה בחוכמה. בסוד, הדמות והדוגמה למעלה, כשאר כל אדם שהוא בצורת המחכבה. מה שאני רוצה להוסיף כדי להסביר, זה מסביר לנו למה הברואים המיוחדים האלו, בכוונה לא אמרתי הנבראים, אלא הברואים, ששוך שם בדגמים של למעלה, הם מחוץ לתחום המדרות, פטורים מן המדרות, הם לא שייכים למדרות. הם לא שייכים לעניין של תיקון העולם. הם מחוץ ל... אני נזכר פעם מה שלמדנו בישיבה. הכל חייבים בראייה. כן? אתם יודעים מה זה ראייה. הכל חייבים בראייה. מי זה הראייה? חוץ מחרש שוטה וקטן. הם לא חייבים. זה כבר דומה למה שאני מתכוון פה. הם מחוץ לעניין של המינות. אבל זה גילוי של איחוד השורשים. אבל אינם צריכים תיקון, אינם חייבים בתיקון. זה המציאות שלהם, זה התיקון שלהם. זה מובן. אין הבדל בין משפיע ומקבל, אין הבדל בין פנים ואחור, אין הבדל בין זכר ונקבה. ולכן המציאות שלהם זה התיקון שלהם. אין מקום למצוות, לחיובים. זה מובן?
זה נכון לגבי שלוש
ראשונות. לא, לא שלוש ראשונות. לא, דווקא הוא מדבר על אנדרוגינוס של שלוש ראשונות.
אז זה נכון לגבי שלוש ראשונות?
נכון. אני אסתרות לשם. נכון. אבל השורש זה בחוכמה. ועניין החוכמה פה זה רחב מאוד. קרה, ואחרי אני ארחיב, זה לתקן את הכלי של המלכות, כדי שתוכל לקבל את האורות של חוכמה, ולאו דווקא את האורות של התפארת, שהם אורות החסדים. כי אורות התפארת זה מתנת חינם, ולכן הכלי של המלכות היא יכולה לקבל את זה. אבל צריך לתקן את המלכות כדי שהיא תקבל את האור של חוכמה. אז זה תיקון התפארת. זה תיקון הזה, אז זה רנפין. זה גמר התיקון. זה מובן? עוד לא. אז בעוד 40 שנה. כן, זה שייך לכולם בחוכמה עשיתה. אבל מה זה סוד החוכמה ההיא? שייחוד ההפכים. זה הגדרה של החוכמה. פה אנחנו מגיעים להגדרה של החוכמה. החוכמה היא המאחדת. בינה, כדי זה להבין מה בין. מה בין, מה מבחין בין. זה הבינה. על חוכמה, איך להבין מה, להבין מה מאחד. ולכן מדברים על חוכמת משה רבנו וחוכמת שלמה. שזה נקרא ויקהל משה וקהלת. מי שמסוגל לאחד, זהו החכם. הנבון זה מסוכן אם אין החכם. זה מובן. כי הנבון מפחיד. לא התכוונתי לצחק נבון. הכל תלוי במלכות, כן. עד שנגיע למלכות שדאי, כן. לגילוי הכתר, סוף סוף זה המלכות. תיקון, המחשבת הבורא שמתחיל לברצון שבכתר, זה המלכות. אבל... השם אחד, השם אחד זה בין חוכמה ובינה. ושמו אחד זה בין תפארת למלכות. אבל זה נגיע בסוף, כן. אבל זה, 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 זה אותו כיוון. אבל פה אנחנו הגענו לעניין חשוב מאוד. מה זה חוכמה? למה כתוב כולם בחוכמה עשית? התחלת גילוי העולמות זה מתחיל, אני אומר, מתחיל בחוכמה. כי למיתוס של דבר זה מתגלה בחסד, עולם חסד יבנה, זה יותר למטה, כן? כי חוכמה שייך ל... עליונות לנסתרות. אבל זה הפסוק, והחוכמה מאין תימצא. המציאות מתחילה בחוכמה. ולכן זה נקרא קצת יש, התחלת היש. כן.
הבינה עוזרת לגילוי
העולמות? לא, הבינה זה אם הבנים. כן. הבינה זה הרחם של העולמות. אבל עכשיו אנחנו בהתחלה, כן? רצון להמציא רצון, רצון לברוא זה כתר. כשמגיעים לחוכמה, אז זה מתחיל להיות הבריאה. למה? זה כבר, זה עוד הצילות, אבל זה מתחיל להיות הבריאה. למה? בגלל שיש לך כבר סוד האמצע. יש למעלה ומטה. פנים ואחור. והוא התחיל להסביר את זה. זה מובן? בכתר אין למעלה ומטה. זה רק בחוכמה יש כבר למעלה זה כתר, ומטה זה בינה. אז שורש הדברים זה חוכמה. לכן תזכרו את הפסוק, אבל תראו את, את כוח של החוכמה ההיא, זה פשט הפסוקים. כולם בחוכמה, זה לא פלפול מיסטי, קבלי כזה או אחר. זה בא אחר כך, חסידות, כל מה שאתם רוצים. אבל עכשיו זה גילוי לשון הקודש. למה המקרא אומר מה שאומר בצורה שהוא אומר? כי מדבר בלשון הקודש. כן? כולם בחוכמה עשית. שורש העשייה זה בחוכמה. וכפי שראינו כולם. באותה מדרגה שנקראת חוכמה יש כבר למעלה ולמטה. חוכמה היא בין כתר ובינה. לא הגענו לבינה עוד, כן? זה מובן? טוב. אז עכשיו זה פשוט, החוכמה יש לה פנים גבי הכתר, יש לה החור גבי הבינה, יש לה מעלה גבי הכתר, מטה גבי הבינה, וכן הלאה. ימין גבי הכתר, שמאל גבי הבינה, לבן גבי הכתר, שחור גבי הבינה. ולכן התחלת החוכמה שהיא כתר החוכמה זה לבן, אבל סוף החוכמה שהיא מלכות החוכמה זה שחור, וכן הלאה. זה מובן עכשיו.
זה טוב לארבע עולמות?
לכל המדרגות. לכל המדרגות. כשאתה אומר עליון, או כשאתה אומר ימין, זה אותו דבר. כשאתה אומר תחתון, כשאתה אומר שמאל, זה אותו דבר. כשאתה אומר מקיף, כשאתה אומר עליון, זה אותו דבר. פנימי, תחתון, זה אותו דבר. למשל, סייג לחוכמה, שתיקה. אז חוכמה זה חוכמה, אם כן, שתיקה זה כתר, שזה סייר לחוכמה, זה מקיף לחוכמה, ולכן סייר לחוכמה, שתיקה. בחוכמה יש גם, זה סוד חשמל, שעות של דיבור, שעות של... יפה, זה חוכמה, אבל למעלה הכל זה שתיקה. אתם מבינים איך הוא מתחיל להסביר את איחוד ההפכים, שזה מתגלה בהתחלת מחשבת הבורא. הבורא רצה שתהיה בריאה, שיהיה זולת. אז כולם מחוכמה עשית. מה זה חוכמה? זה בין כתר לבינה. וטוב, אני חוזר מיד, אבל טוב שנלמד את זה לאט לאט ככה, וצריך 40 שנה, כדי להגיע לפשט. זה נתן לי להבין הרבה דברים בעניין של האמצע אצל המהר"ל. הכתוביה של האמצע במהר"ל זה תופס מקום חשוב מאוד, כן? זה העניין של האמצע. זה שורש הדברים. כן, אבל זה מתחיל בחומה. כפי שאמרנו, תפארת זה ההארה של החוכמה, דרך הרחם של הבינה. תפארת, צריך לזכור את זה כל פעם, תפארת זה נקרא אור דחסדים, אבל מה שצריך לתקן זה אור דחוכמה, אור דחוכמה. כשהכלי של הנברא מכיל את אור דחוכמה, זה גמר התיקון. בינתיים אנחנו מתקיימים עם עולם חסד יבנה דרך אור דחסדים, שהיא הערה של האור. זה לא אור ממש, זה הערה. וזה נקרא הוויה אצלנו. אבל שורש הוויה זה חוכמה. זה יא. זה מובן? עוד לא, אבל לאט לאט. זה כתוב.
השתחוויה. השתחוויה זה הקשר בין התפארת לחוכמה. במערה לפני הרבה שנים.
זהו, לפני הרבה, הרבה, הרבה זמן, נכון. כן. זה, אני חוזר להגדרה פשוטה מאוד של העץ חיים. לתקן עולם במלכות שדי. זה גמר התיקון. כשהכלי של המלכות הוא מתוקן, אז הוא מכיר, אורו דה חוכמה. ואז המלכות עולה לבינה, ותפארת עולה לחוכמה. וזה נקרא שם יהיה. יודקה יודקה, ולא יודקה ובקה. הוו הוא הערה של היוד. וצריך לתקן את הוו ולהחזיר אותו למדרגה של היוד. אז והיה ביום ההוא יהיה. יהיה זה ההוויה של העולם הבא. כן? ויש לנו בשורה, זה מתחיל ב-אהיה. אהיה זה שם כתר. זה הרצון, להמציא רצון. זה מחשבת הבורא. אהיה. אבל אנחנו מחכים יהיה, זה תלוי בנו. ולכן צריך לתקן את המלכות. ולכן הזכר מצווה מהמצוות, והוא מצווה לתקן את הנקבה. וזה ברור, כן? וכי היא המקבלת והוא משפיע. וזה סוד אומר ועושה. אומר בחוכמה, עושה בבינה. שזה שורש התיקונים. ברוך אומר ועושה, כן. אבל כל זה לאט לאט תלמדו את זה. זה סוד של ההלכה. כי כל התורה כולה בשון זכר נאמרה. למה? כי התפארת צריך לתקן את המלכות כדי שהמלכות תקבל את האורות החוכמה. אז והיה ובמהו, יהיה השם אחד ושמונה. אני צריך לחזור הרבה הרבה פעמים על כל זה. אבל... כן.
זה בשורה. כביכול השם אומר על עצמו.
יפה.
אבל יהיה זה כשיש מישהו אחר שקורא לו.
זהו. זה יפה. ואז בגמר התיקון מגיעים לסוד כתר מלכות. המלכות הפך להיות כתר ובורא. עולמות.
זה מה שאומר,
יהיה אשר יהיה. גם כן, ולכן, אשר זה שם של הנסתרות, של העליונות. אשר זה כתר חוכמה בינה. זה נקרא אשר. כן. אז אתם רואים, הכל במקומו. כן? צריך התרגלות, והרבה הרבה זמן של התרגלות, כדי להבין שזה סוד המקרא. אין חוכמת קבלה אחרת. זה הפשט של המקרא. וכל הפלפולים, זה דרושים, גבי דרושים, אבל זה בא אחרי הפשט שהוא הסוד. זהו, אז נמשיך. כן, זה מה שרציתי להוסיף. עניין של האמצע, שזה תופס מקום גדול מאוד במערב. כי האמת נמצאת באמצע. העיקר, העצם של כל ספירה, זה החלק האמצעי שלה. כי החלק העליון של חוכמה שייך לכתר. החלק האחרון שייך לבינה. אבל חוכמה זה האמצע של חוכמה. זה מובן? בכלל לכל הספירות. כן, מה אמרת?
לגבי האישה, רוב חכמים בינה יתרה נתנה לאישה.
כן.
שאומרים שהאישה היא מבחינת בינה.
נכון.
אבל מצד שני, אנחנו אומרים בהגדה, זה הפסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה.
כן.
והפירוש של המהר"ל שם אומר שזה בסדר עולה, כלומר ההתפתחות של הבן אדם זה קודם חוכמה, אחר כך בינה, אחר כך
בכיוון התיקון, בכיוון ההתפשטות זה ההפך. כן. לא, אני אמרתי ההפך. זה בכיוון ההתפשטות. התיקון זה ההפך, צריך לעלות על החוכמה. זה מובן מה שאני אמרתי. התפשטות העולמות זה קטע חוכמה בינה וכן הלאה. אבל התיקון מתחיל למבחיה. אני צריך לעבור דרך הבינה כדי להגיע לחוכמה. אולי אני אסביר את זה בצורה אחרת, אבל אני נזכר שלמדנו את זה פעם. צריך להתחיל בבינה בתורה, כדי להגיע בחוכמה בתורה. כי הבינה זה מה שנותן לנו לתפוס מה ההבדל בין דברים שונים. רק אחר כך אפשר לתפוס מה המאחד. כי אם אתה מתחיל במה שמאחד לפני שאתה תפסת מה ההבדל, זה השיגעון הגמור. כן? זה ארץ הנפש. זה שורש השיגעון. כן? זה נקרא חכם בלילה. כן? למה? כי אני לא תנסך מבינה צריך להתחיל בבינה זה מובן, כן? אז ההתפשטות העולמות זה ככה אבל התיקון אז מגיעים לדעת כשיש גם בינה וגם חוכמה אז יש דעת טוב, אז אולי נמשיך קצת מה שחייתי להוסיף זה העניין של האמצע ונמצא את זה אחר כך כן וזה בוסות הנורגינוס בלו שיש שם צורת הנורגינוס חלילה חלילה לשם יתברך להאמין דבר כזה ולהוציא את דיבה ושם רע אבל כמו שאמרנו למעלה בסוד כל פרקי מרכבה והשרים העליונים שכללם כולם ביחד נקחים אדם ולא שהם בצורה שלנו או כמונו חלילה חלילה אבל יש מעלות גדולות נעלמות מלאים זי וזוהר ומיני מאורות וכולם כאחד נקחים בשם מוח לא כשהם בצורת מוח שלנו או כמוח שלנו אלא שהם רמוזים בסוד המוח דהיינו הכוח שעושה שהמוח שלנו הוא מוח הכוח הזה למעלה נקרא מוח אבל זה מוח שבכוח זה מובן כן למשל עין מה שעושה שהעין שלנו הוא עין זה נקרא עין למעלה אבל זה לא עין אלא מה שעושה שהעין הוא עין טוב, צריך הרבה זמן כדי לתפוס את זה, כן. למשל, המושג לבן, כן? הצבע לבן. אני תופס מה זה לבן, פה, בעולם התחתון. אבל הערך שעושה שהלבן הוא לבן ולא שחור, מה זה? הוא לא לבן, הוא השורש של הלבן. זה הכתר של הלבן, כן? אז זה נקרא לבן, שמה. אבל זה לא לבן. למשל, החום, כן? החום זה חום בעולם שלנו. אבל המושג חום הוא לא חום, הוא מושג. תפסים את ההבדל? אז הוא נקרא חום, אבל זה מושג, זה לא חום. זה מובן? או משהו אחר, עגול, כן, בעולם שלנו, עגול זה עגול, אבל המושג עגול, הוא לא עגול, הוא מושג, הוא הגדרה, מה זה? של המספר פאי, כן. הפאי זה לא עגול, זה פאי. בכנסת זה נקרא מה פאי? טוב, זה פשוט להבין את זה, כן? אז מה שעושה שהעין הוא עין, זה נקרא עין, אבל זה לא עין. טוב.
יש הבדל פה, עגול בעולם שלנו הוא עגול, אבל למעלה הוא אין סוף.
למעלה זה תלוי. אם זה בעולם הבריאה, זה המחשבה של העגול. אם זה בעולם החוכמה, זה הערך של העגול. אם זה בעולם הכתר, זה מה שהבורא חשב על זה. אבל למטה למטה זה עגול. אבל בכל זאת, העגול שלנו זה סוף סוף התגלות של העגול של למעלה. אין סתירה. טוב, אז אולי נמשיך בעגול הבא.